בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות.
בוקר טוב, משה יצחק אוסדיץ'.
בוקר טוב לעם ישראל, וקודם כל, אני מאוד שמח שאיתי היום באולפן, איתי גדסי, הגדול מכולם.
איזה גדול מכולם.
שקם בבוקר, ביום שישי והגיע, לאור העובדה שאיציק שנפלד היום הוא דיילת באלל, אתה יודע, יש לחץ באלל.
אז הוא הלך לסייע.
הוא כוחות המילואים.
ומה עם צוותי הקרקע?
צוותי הקרקע הוא לא, כי יש לו בעיות גב, אבל חוץ מזה, אנחנו מאחלים לו באמת חופשה נעימה. אני רוצה להודות לטכנאי יורי כהן, ותודה ענקית לאסתי פלד העורכת. תקשיב, אני, אתה יודע, התוכנית הזאת היא, צריך למעט בשמחה.
אני חדש פה, אתה צריך לתת לי קצת את הכללים של התוכנית.
אז הכללים הם כאלה, אני מדבר ואתה מסכים איתי, פרסומות וחוזרים.
סגור.
זהו. באופן עקרוני, אנחנו, זו תוכנית לא שמחה, כי אתה יודע, לפני תשעה באב.
כן.
אבל החיוך עולה לי בפנים ואני מתנצל, זה פשוט חשבתי על זה בדרך כרגע. אתה תימני.
נכון. לשמחתי.
יופי. אז אצלכם זה קרחנות בעצם תשעת הימים. זה בשר, ולהתרחץ, והכל מותר כאילו. יש משהו שאסור לכם בתשעת הימים? לא, תגיד לי, כי אני עוד דקה באה השאלה הבאה שלי.
לא יודע, יש מנהגים. כל אחד מהמנהגים. תראה, אני אגיד לך משהו.
נהייתי דיפלומט.
לא, לא, לא.
רגע. לפני שאתה עונה, זו השאלה הממשיכה.
אוקיי.
אני מת להיות תימניח שלי, תעשה משהו.
יכול להיות שאפשר, כן?
אתה יכול לבדוק את הפרוצדורה. איך רק לתשעת הימים, אתה יודע, אני הופך תימני, כי אנחנו אשכנזים.
אני חושב, לא.
לאכול חלב כבר אין לי כוח.
כל העניין זה לקחת את כל החבילה. אם אתה מוכן, אני מוכן ללכת לרבנים לבדוק את זה.
תראה, מצבכם טוב, אבל תימנים באופן עקרוני, כי בפסח יש קטניות.
נכון. לא רק לנו.
לא, אני בכללי. נכון. אני מדבר כאשכנזי מקופח, אני אומר.
ואצלכם אסור להתקלח בתשעת הימים, זה קצת בעיה.
נכון, שזה פלוס. אני צורג, אשתי תהרוג אותי, אם אני אגיד את זה. אבל באופן עקרוני, זה מנהגים, זאת אומרת, שונים לגמרי. זאת אומרת, לא, אני באמת שואל עכשיו בשיא הרצינות, כי הבנתי שהייתה איזה מחלוקת, אני פשוט... אין הגבלות כאילו, זאת אומרת, בתשעת הימים?
אני אגיד, אתה רוצה להתייחס לגופו
שאני... לגופו, לא, 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 אני אגיד לך למה... באמת לדעת, כי אני באמת לא יודעת...
חלק מהגבלות לא קיימות בתשעת הימים, מה שנהוג אצל אחרים, כי שוב, זה מנהגים, זה לא מדובר בהלכה. גם אלה שלא אוכלים בשר, הם לא אוכלים מצד מנהג.
הבנתי.
ואני לא על תקן רב, אני לא... לא, אני אומר, יש רבנים, אני בטוח שמכירים, יכולים להסביר את העניין ההלכתי.
אני רוצה להיות תימני על האוטו, זה פשוט, זה הולך...
הבנתי. טוב, אתה עושה לנו קידום מחירות, זה בסדר. מה שבטוח זה שאני לא רוצה להתחלף איתך.
זה בטוח.
זה בטוח.
אתה יודע מה זה בטוח.
כן.
טוב, בוא נדבר קצת על הנושאים האקטואליים. קודם כל אני רוצה לדבר איתך על המצב הביטחוני.
הזוי. המצב הביטחוני זה הזוי לחלוטין.
זהו, ואת זה אני רוצה להבין ממך, כי אתה באמת כתב פוליטי, כתב שחי את התחום. תראה, אני לא רואה משילות. אני רואה חיילים שנמצאים בצבא. אני רואה מחבל, ארכי מחבל, שתפסו אותו. אני רואה שצהל מפחד ומפרסם תמונות כדי להראות שהוא בסדר.
נכון.
ואני רואה את החיילים, כולל הבן שלי, שנשאר בצבא, בגלל שמישהו בג'יהאד אולי יעשה משהו.
תמבין.
איזה משילות אנחנו?
הזוי לחלוטין. העובדה שכל תושבי עוטף עזה והדרום עכשיו יושבים בקוננות, ומה זה עכשיו? כבר מאתמול,
שלשום.
שלשום, כן. יושבים והכבישים סגורים, בעיניי היא הזויה. אני לא יודע, זה אובדן משילות לחלוטין. עוצרים אפילו חברי כנסת שלא ייכנסו לאזור.
איתמר בן גביר, הם לא יכולים...
בן גביר ורוטמן ואחרים. והסיפור הזה הוא באמת הזוי, ואנחנו צריכים להוכיח לכולם, גם לערבים, שבעצם אותו בן אדם, הכל בסדר איתו, כמו שאמרת, מוצאים תמונה מחדר חקירות.
וגם אמרו לו בטח לחייך, כי ראיתי תמונה שהוא מחייך, זה היה נראה כאילו בפיקני, אתה ראית את זה? אריק שרון היה לו כזה תחבושת על הראש, אותו דבר. אני אומר שזה בושה. אני לא ראיתי דבר כזה שחס חלילה, אני יודע, ארגון פשע, בסדר?
כולם מחכים מתי הוא יראה את הטיל או את הכדור או את
זה. זה אחד. ודבר שני, מצלמים למשפחה בוואטסאפ, חבר'ה, הוא בסדר. שזה, תראה, יש לנו מטוסים ויש לנו חיילים, אבל אנחנו מאבדים את זה. אני חושב שכרגע, אני אגיד לך עוד משהו, בתור כתב, גם לא היינו צריכים לפרסם את זה, את כל העניין הזה, כי אם אני איש ג'יהאד היום, אני מבסוט, באמת.
מרגיש על גג העולם ומעלה סטורי מעזה.
לגמרי.
אבל נכון, וגם אם יהיה משהו, אתה יודע מה הבעיה היותר גדולה, שגם אם היה קורה איזה משהו, או חס ושלום יקרה, אז יפציצו איזה דיונה, והכל יהיה בסדר, אז שוב הם מרגישים על גג העולם, כי הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, וכנראה הם לא משלמים את המחיר, לפחות לא עכשיו. אבל הבעיה העוד יותר גדולה שלי, זה שהאלטרנטיבה היא לא קיימת כרגע.
מה הכוונה?
האלטרנטיבה זה לא שבימים של ביבי המצב היה הרבה יותר טוב, או שמחר יהיה הרבה יותר טוב.
נכון.
כי אני לא יודע מה יהיה מחר.
אני לא רואה, בדיוק.
וזאת הבעיה יותר גדולה. למה הציבור, ופה אני הולך איתך עכשיו למקום אחר לגמרי, למה הציבור פתאום מחבק את איתמר בן גביר וזה, והרבה אנשים גם לא יצביעו לו, אבל הם מאוד אומרים, את הראש ואת הסגנון. כי הם אומרים, צריך לחזור לעידן הזה של ההרתעה ושל הגאווה, ולהרים את הראש, ולהסתובב בצורה אחרת, ואני חושב שזו הנקודה. הרבה מהאנשים, אגב, זו הסיבה שאני למשל מעריך את דודי אמסלם בנושא של מערכת המשפט. הוא בא ואומר, מה שנקרא, על השולחן, אנחנו הולכים...
מה הוא חושב?
לא רק זה, ושהוא הולך לטפל בהם ואומר את זה. ומשום מה אצלנו זה לא... אתה יודע, זה פחות קיים.
אני אגיד לך למה. גם על זה חשבתי. היה לי זמן לחשוב באוטו, היו פקקים.
מזל שלא נפקעת במעלית אתמול.
כן, זהו. אני אגיד לך, אני חשבתי על זה, כי פעם המנהיגים באמת חשבו ברמה הממלכתית והישראלית, והיום הם חושבים ברמה האישית, הפוליטית. למה? באופן עקרוני, בוא, יש לי בן חייל, זה לא, זה, זה לא חוכמה, כי בעצם אני רוצה שלום ולא רוצה שייצאו, אבל אף אחד לא שולח חיילים. בוא נניח שעכשיו הם יודעים, יש הרי התרן, אני מתאר לעצמי מודיעינית, שיודעים במקום ספציפי שהולך להיות התארגנות. ולא שולחים את החיילים, כי חס וחלילה, חס שלום יירק חייל, וואי, אז מה קורה? אז בעצם אתה עושה מחסומים במדינה.
נכון.
כדי... זאת אומרת...
שאזרחים לא יעברו, כדי שחס ושלום צלף לא יפגע בהם.
יפה. עכשיו, איתמר בן דביר לפחות מדבר. אתה יודע, אומרים שמגיעים לכיסא, זה קצת משתנה.
כן, ודרך אגב, הוא עשה מעבר יפה, ככה...
כן, הוא לאט לאט הוא...
הוא הפך להיות ממלכתי, הוא כבר לא אומר שהערבים הם צריך...
ודאי, כבר זה... אני אגיד לך את האמת, אם הוא היה רקדן בלט, לא בלט, אתה יודע, אומנותית, איך זה נקרא, התעמלות אומנותית, הוא יודע לעשות פליק פלקים, חבל על הזמן. אבל אני רק אומר זה פחות נותן לך איזה תקווה, למרות שאני לא מאמין שאיתמר בן גביר, גם אם ייבחר, ויהיה לו...
יישם את כל מה שהוא אומר היום. אני גם חושב, אבל לא משנה, אבל אם הוא יעשה 50% זה יותר ממה שאפס היום.
חד משמעית.
אז פה זה מראה לנו את הפוליטיקאים שלנו בעצם. אני לא מדבר על הנציגים החרדים, הם לא בענייני ביטחון, אז זה לא...
וטוב שכך.
וטוב שכך. עוד מעט ניגע בזה, אתה יודע מה? עוד מעט ניגע בזה, כי אני חושב שיש עליהם כתב אישום חמור מאוד על זה שהם לא, וזה העיר את זה נתניהו, שפתאום בא עם תוכנית כלכלית, למה אתם לא באים עם תוכנית כלכלית שלכם? באמת, לציבור החרדי, הרי בנושאים רוחניים, אנחנו סומכים עליהם.
נכון.
הם יעשו מה שהרבנים יגידו להם, מה שזה. אבל בכלכלי, החזקתם את תיק הבינוי, לא הורדתם את יוקר המחיה. נכון. החזקתם את תיק הפנים.
ועדת הכספים?
הכספים. אז אני אומר, לא, יכול להיות שהעבירו לזה עמותה מפה, משם, זה לא משהו שפותר את הבעיה.
זה במיקרו, לא במיקרו.
נכון, יכלתם להחזיק את... ולכן אני אומר, תציגו לפחות מה מהיום והלאה אתם רוצים לעשות בנושא. אם תראה, כבר צללנו לזה.
כן, כן, נכנסנו.
תציגו מה אתם רוצים לעשות מהיום והלאה בנושא יוקר המחיה. ותציגו תוכנית כלכלית במחירי הדיור, כי בסוף תנו לאנשים שכבר באים, אנשים יבואו רובם, 90% יבואו להצביע גם ככה, כי הם משמעים לדעת תורה, שיעשו את זה בכיף, וישכנעו עוד אנשים, ואחר כך תביא גם את 10% שאומרים, אולי אני אצביע למישהו אחר.
אז תן לי אני אגיד לך למה זה לא עובד. כן פריימריז, כי הח"כים החרדים זה ג'וב לכל החיים. תראה, את גפני, אני כל פעם אומר את זה בתוכנית, אתה כמובן מקשיב כל יום שישי, אתה קם במיוחד לשמוע את התוכנית שלי.
אם לא, אז יש הקלטה.
יפה. ומה שקורה זה שגפני כל היום אומר כמה הוא רוצה להיות כהלניק. זאת אומרת, זה מרגש לשמוע את השיחות שלו, כמה הוא רוצה...
לא רק זה, גם כל פעם לפני מערכת בחירות הוא מודיע שזו הפעם האחרונה שהוא מתמודד.
כן, ואני רוצה להגיד, תהיה כהלניק. זה בסדר גמור. הבעיה היא שזה ג'וב לכל החיים. אף אחד לא עוזב, ליצמן לא היה עוזב אם לא היה את ההסדר טיעון. כן. זאת אומרת, זה מצב כרגע שנכנס במקום ליצמן חבר כנסת, שהוא הולך להישאר כאן שנים רבות. זאת אומרת, אז בשביל מה לעשות תוכנית? תגידי.
דרך אגב, אני תולה בו תקוות רבות.
אני מאוד מקווה.
אני אומר לך ברצינות. עוד לא. רגע ניגע אולי, ולא נצלול עוד פעם לגודקלופ, אבל מטטה חדש, בדרך כלל תמיד הוא רוצה להוכיח
תמיד
משהו.
תמיד טוב. יפה. לא, אז אני מסכים איתך.
ולכן אני רוצה שהוא יהיה יושב ראש יהדות התורה, ולא גפני שרב איתו עכשיו על זה.
אני מסכים איתך, מצטרף בשתי ידיים. בעניין הזה...
לפחות יש תמימות דעים פה
בעולם. כן, לא, יש אבל הבעיה היא שהם יודעים שאין תחרות בכלל. זאת אומרת,
זה מונופול, זה כמו חברת חשמל. אתה לא יכול לעבור למקום אחר עכשיו.
שמעתי את חבר כנסת מקלב באיזושהי תוכנית, ושאלו אותו איך יכול להיות שהציבור החרדי גודל ברמות כאלה, ולא יכול להיות שהמנדטים לא עולים.
נכון.
אז הוא, תשמע, בוא, אני אגיד לך את הפתרון. זה לא הפתרון שהוא אומר שלא הולכים להצביע, וכן הולכים להצביע, והוא ניסה להיות דיפלומטי. לא הולכים כי חבר'ה זולגים. עכשיו, מה היה רע?
גם השוליים גודלים, זה גם צריך לזכור, כן?
אז בגלל שהשוליים גודלים, מה היה רע להביא בחור, או להביא באמת, לא בחור, זה הגזמתי, להביא אישיות שהוא גם עורך דין, או רואה חשבון, או קבלן, או לא משנה. מישהו
עם קבלות, זה הכוונה.
מישהו עם קבלות שגם עובד, וגם יכול להשמיע את הקולות שלנו, למה אנחנו משלמים כל כך הרבה מיסים, ולמה... מישהו שאתה מרגיש ששייכות. בזמנו אמרתי על מוישי מורגנשטרן, תקעו אותו במקום 58, אני יודע בזה. אני גם אומר שאם אוטובוס, אם חס חלילה היה קורה משהו, הוא לא היה מגיע לזה שלו. אחד כזה, אתה מכניס פנימה, החבר'ה השוליים מרגישים, כי הם רוצים להיות שייכים. נכון. זה לא מבינים החבר'ה...
לא, אבל אתה הלכת לשוליים של האנשים החרדים העובדים, מה שנקרא, נכון, במקומות נכון. האלה. אני מדבר בכלל אפילו על האנשים שהם ההארדקור של המגזר החרדי. כן. גם אם זה הספרדי וגם אם זה הליטאי או החסידי, תן להם לבוא בצורה יותר בכיף, תן להם לשכנע אנשים,
תראה,
תן להם...
תראה, אני אראה לך, סליחה שאני...
בדרך אגב...
כועסים עליי, כי אני מדבר, חושב שאני, אתה יודע, השתלה של ספרדי, אבל שס, תענוג, מלכיאלי.
רענון כמעט של כל הרשימה.
רענון של רשימה, של חבר'ה צעירים,
שבאו לעבוד, נכון.
ואני לא אומר שבאגודת ישראל לא עובדים, אני לא אומר שבדגל התורה לא עובדים, אבל זה לא המיינסטרים שלנו. אני יכול להתקשר לחבר כנסת ארבל, אני יכול להתקשר למלכיאלי, לא בגלל שאני עיתונאי, הוא יענה.
נכון.
ונראה מישהו שצריך להתקשר לגולדקנופ עכשיו, והוא אחלה.
אני מקווה שהוא הוריד את הקוד בטלפון, אני מקווה.
היה לו קוד כאילו?
כן, כן. אבל באמת, אני תולה בגולדקנופ תקווה ש...
לא, אני מסכים איתך. הבעיה היא שיש לו קצת, הוא צריך עוד ללמוד, ואני אגיד לך, היה את הרעיון איתו.
היה הרבה רעיון, הוא נתן איזה בליץ.
כן, אבל היה איזה רעיון שדיברו על הערבים. ומצד אחד היה נשמע כאילו הוא בעצם לא נגד הערבים, רק נגד המחבלים. ומצד שני, התפלק לו משהו לגבי הערבים. ואני אומר, יש נושאים שאל תיפול בהם. זאת אומרת, למה אתה צריך להיכנס בכלל לנושאים שהם בכלל לא רלוונטיים? זה כמו לשאול, האם להיכנס ללבנון או לא? והוא יסביר שמבחינה ביטחונית להיכנס 30... יש נושאים, דלג עליהם.
יש נושאים שחכם לא, מראש לא נכנס
לזה. זהו, וליצמן לא נכנס לזה. ליצמן מעולם לא שמעת מה הוא חושב על ערבים.
לא, אבל בסיכום הרעיונות שלו, אני חייב לומר לך שאני פחדתי שהוא ייצג גרוע יותר. מה זה פחדתי? אתה יודע, אני צופה, זה העבודה שלי, כי הוא חדש. אבל אם אני מסכם את השבוע, השבועיים האלה, אני חושב שהוא לא הזיק לעצמו. זה קודם כל.
לא, לא הזיק.
וחלק מהדברים היו עוד בסדר.
אבל אני אומר, היועץ שלו צריך קצת לחדד איתו נושאים שלא מדברים עליהם. לא חייבים גם לדבר עליהם. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אם באמת
למרות שוויזואלית הוא פחות עובר בציבור הישראלי, אפילו יותר מליצמן, עוד ליצמן הולך עם המכנס עד הסוף.
כן,
וזה.
לא,
גולדקנופ מאוד אוהב את הסגנון הזה של פעם, הוא של רוצה גור. להיות מוניה שפירה כזה,
אני,
אתה יודע.
אבל אני אוהב את הזקן שלו. אני אומר לך את האמת, הוא מעורר קו... אני ברמה האישית לראות... הוא עובר כן. אצלי מסך, עד שהוא מתחיל לדבר פתאום על מחבלים וערבים, שזה מיותר. נכון. דבר על ישיבות, דבר על עולם התורה, דבר על אלף ואחת דברים. בסדר, תשמע, הוא ילמד, אני מתאר לצל שהוא ילמד.
לאט לאט, בוא, בכל אופן.
כי בכל מקרה אף אחד לא הולך להחליף אף אחד, שם אלה אם כן יש איזה בלגן, אז הוא יהיה לו לפחות 18 קדנציות עכשיו כדי ללמוד.
הוא בן 72, אני מזכיר לך.
בסדר.
עד 120, אתה אומר.
אתה ראית איזה חבר כנסת, או אתה יותר...
שפורש.
תן לי שם אחד של חבר כנסת שפורש. לא רוצה לדבר, מאחל לו רק בריאות.
אנחנו מדברים כרגע על יהדות התורה, כי בשס היה כמה ש...
בסדר, כן. שס יש להם את הבעיות שלהם.
סיבות גם, שלהם.
יש סיבות שלהם. אבל בסדר, בוא נדבר קצת על איתמר בן גביר ועל סמוטריץ'.
יאללה.
תראה, אני לא יודע אם הם הלכו ביחד, אתמול היה שמועות שהם הולכים לחוד, הלכו ביחד. לא... אני לא מבין, אני חשבתי, וקודם מה שאתה דיברת על איתמר בן גביר, חשבתי שיש אידיאולוגיה, חשבתי ארץ ישראל, חשבתי באמת אחדות, ואני רואה שכולם אותו דבר, אתה יודע מה? כולם אותו דבר. ברגע שזה מגיע לכיסאות, איתמר בן גביר קופץ, והוא לא מוכן לתת למקום שבע שזה משה...
שנייה, אבל אתה היית עושה משהו אחרת? אם היית במקומו.
כן.
אני לא.
רגע, אני
אענה לך. אני לא. מה זאת אומרת, אם הוויכוח פה הוא על כמה יהיו לי כיסאות במפלגה, אני טוען שאני מביא המון קולות, ואני רוצה לעזור למפלגה, וזו הסיבה שאני אומר, תנו לי את החמישה או שישה, לא משנה כמה, מה הוויכוח, כן? אבל תנו לי מספר שאני חושב שהוא הגיוני בעיניי, ובוא נסגור. אתה לא מסכים, אדון סמוטריץ' או הפוך, לא משנה. אבל כל צד חושב שהוא עושה לתועלת המפלגה והציבור.
הלאה, יפה. אל תעשו את זה בפומבי. את כל הסיפורים האלה שהוא מוציא,
אז איך אני אפעיל עליך לחץ?
אומר, לא.
אחד הצדדים, לא משנה מי אני, בן גביר או סמוטריץ'.
אנחנו מדברים בכללי.
איך אני אפילו?
יושבים, נועלים את הדלת, כמו שלפעמים אני עושה בתיקי גירושים במני זוג.
זה מה שעשית עכשיו גם, אתה נעלת פה את הדלת, ואני לא יכול לצאת.
בדיוק, ואתה לא יכול לצאת, ושוברים את הראש. ואם לא מצליחים,
נניח שעשו את זה.
יוצאים ואומרים, רבותיי, לא הצלחנו, שיהיה בהצלחה. אבל כל המסע ומתן הזה, גם אם הם בסוף ילכו ביחד, זה טעם לפגם.
אני מסכים, מסכים איתך לחלוטין, וזה אגב קורה גם ביהדות התורה כרגע, כשגפני אומר,
אנחנו לא... שזה גם נורא.
נכון.
שזה גם בשני, נורא. שזה גם נורא.
נכון. בשני המקרים זה משהו שהוא בעייתי מאוד, אבל זו פוליטיקה, קודם כל, ומי שחושב שנציגים שלנו הם אנשים מורמים מעם, שכל היום מתעסקים בבעיות קרדינליות של התקפה של הקור האטומי בלא יודע איפה, כן. או בהורדת יוקר המחיה, הוא טועה. רוב הזמן של פוליטיקאים לצערי, אני אומר, אני מסתובב כן, הרבה כן. בכנסת, הם מתעסקים רק בכיבודים, רק במה, אם תופיע, יופיע השם שלי שם ושם, ואם אני אופיע בתוכנית כזאת או אחרת, או במשחקי
אתה
כבוד.
אתה דבר על כל המעשרים.
כולם, ודאי, זה העבודה שלהם, בפרט עכשיו, בתקופת פריימריז, בתקופת בחירות, איפה אני אהיה, באיזה רשימה, באיזה מקום ברשימה, באיזה זה. ולכן אני אומר, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שהם באמת אנשים מורמים מהעם, אתה צודק, אבל מי שכבר מכיר ומי שנכנס, אפילו הציבור שנחשף בתקשורת לכל הזה, כבר זה מגעיל אותו, אבל אז הוא מכיר את הנציגים שהוא למעשה בוחר בהם. חלק מהאנשים, אגב, לא ילכו להצביע אולי בגלל זה. אנחנו רואים אנשים שזה מגעיל אותם. יש גם אנשים שהם על בציבור החרדי ובציבור הדתי שמצהירים היום שהם לא ילכו להצביע, אבל אני די בטוח
שביום פקודה...
למה? כי א', יש עוד זמן. יש גם זמן להגשת רשימות.
יש להם אין אלטרנטיבה.
ואין אלטרנטיבה. בדיוק. אז מה זה משנה? אז יהיו קצת אנשים שישארו בבית, אבל הרוב הגדול ילך להצביע ויצביע מה ש... אתה יודע,
כל אחד... אני אגיד לך מישהו שהוא כן ערכי, ואתה אולי מכיר אותו יותר. אני מסתכל בתקשורת. אבידר. זה שעבד...
תראה, אבל...
אבידר זה...
אלי אבידר, אתה מדבר.
כן. אני לא, תראה, קודם כל הוא ראות, עזוב, זה ראות, אני לא מסכים איתו במילה. אבל א', הוא בן אדם ראות, וב', הוא אאוטסיידר מהבחינה הזאת שהוא הלך עם העקרונות שלו, הפסיד מפלגה, הפסיד הכל, ולי זה טוב, לנו זה טוב, כי אני מאמין שהרבה מהחבר'ה מהשמאל יצביעו לו, והוא לא יעבור את אחוז החסימה.
אז לכן אנחנו מתפללים שערוץ עד הסוף, קודם כל.
אבל אתה מסכים איתי בתור אחד, אתה מכיר אותו?
אני מכיר, אני אגיד לך מה. קודם כל זה בן אדם שיש לו רזומה. הוא היה נשיא הבורסה ליהלומים, הוא איש עסקים, זה לא מישהו שהצניחו אותו לאיזושהי רשימה אצל יאיר לפיד, אתה יודע, על בסיס ליקוקים, או חנופה למנהיג, וזה נכון.
הוא אצל איווט.
אצל איווט, ליברמן,
שם
אתה אמור להיות עציץ.
והוא נשאר בחיים, כן, זה עוד משהו, כן.
אבל בסופו של דבר, האג'נדה היחידה שלו הייתה רק לא ביבי. זאת אומרת, הוא לא בא ואמר, תנו לי תיק הבינוי ואני הולך לפתור את מצוקת הדיור. כן, כחלון למשל. שאני מעריך אותו על זה. הוא בא ואמר, אני לוקח נושא...
הוא אמר ועשה.
ועשה, לא משנה אם הוא הצליח או לא, פחות או יותר.
אבל עשה.
אבל הוא אמר, אני לוקח נושא, אני מפרק אותו, תנו לי את כל הארגז כלים. בסוף יכול להיות שהוא לא כל כך הצליח, אבל הוא עשה תוכניות, והוא שיבק דירות והכל. ולבוא ולומר, אני רק לא אוסדיצ'ר, או אני רק לא ביבי, בעיניי זה לא על הבסיס הזה אתה יכול להיבחר לכנסת.
זאת אומרת, אתה יכול אולי בזמן רגיע, אבל אתה לא יכול במשך...
כן, לפתח את זה, בדיוק, לפתח את זה קריירה, ומה יקרה ביום
שבי... אני מאחל לו בהצלחה, אני אומר לך את האמת.
אני גם, שילך עד הסוף בעזרת השם. אבל אני שואל אותך, מה יקרה ביום, נניח, שמחר אתה משפטן עורך דין, מחר נתניהו לוקח את העסקה טיעון והולך. האנשים האלה, יצא להם כל האוויר. מי צריך את אלי אבידר? מי צריך את יאיר לפיד? לך לראות. מי צריך את יאיר לפיד?
יותר מזה, מי יצר בך את הבחירות? כי מי ביבי עושה...
אז נגמר, נכון. אז הוא צריך...
או 70 מנדטים.
נכון, ולא...
נכון, אבל ביבי גם חושב על עצמו. בוא, שתינו מבינים את זה.
לא, אבל...
בעניין הזה, אם ביבי מגיע לפוזיציה שהוא מצליח לעבור כדי להרחיק אותו, יגיע אותו לאיזה עסקת טיעון שהוא רוצה.
חד משמעית. וזה, ולכן ביבי הולך על זה בכל הכוח. אני חושב כל המאבק כרגע...
מצד שני, נרגיש הרגשת בגידה איומה, אם זה מה שביבי בעצם יעשה בסוף. זאת אומרת...
אבל מה זה יעזור לך? אם הוא חתם, נגמר הסיפור, עזוב, זה לא...
לא יעזור שום דבר.
ואני אגיד לך משהו, המאבק של נתניהו היום, זה על מערכת הבחירות השישית, או על העסקת טיעון. למעשה, או שהוא עובר 61,
ואז הוא מלך ישראל.
יש לו ממשלה, יש לו הכל, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל אם הוא לא יביא את ה-61, אני חושב שהוא ילך עסקת טיעון. למה? כי כבר אין תוחלת לעוד מערכת בחירות.
השאלה אם הפרקליטות תרצה ללכת לעסקת טיעון איתו. באותו נקודה. על זה חשבתי גם.
אני חושב שבסוף הם רוצים לגרש אותו מהמערכת, אז זה לא משנה מה... זה לא משנה, הכל קשר, זה לא... שמעת את מה שמשה סעדה אמר?
נורא.
אז גמרנו, אז הכל... זה מטריד עוד יותר, שאתה שומע...
אז אתה יודע מה עוד דקה נדבר על משה סעדה, בוא נצא לפרסומות, ואנחנו חוזרים. טוב, חזרנו, איתנו איתי גדסי. איתי, אנחנו עצרנו מקודם לגבי משה סעדה, ואני מזכיר לך שבעצם סמוטריץ' רצה להכניס את סעדה למקום שבע מוסכם. עכשיו, עוד דקה נדבר על מה שאמר סעדה, כמה זה מטריד. אבל אולי אתה יכול להסביר לי את ההיגיון הפוליטי.
אני חושב שמה שאמר סעדה הרבה יותר חשוב מכל מערכת הבחירות הזאת, אבל אוקיי.
וחשוב שהוא גם יהיה בפנים, לדעתי. חשוב שיהיה בפנים. כי כרגע הוא אמר את זה, אתה יודע, והזמן יעשה את שלו, וישכחו. אם הוא יהיה בפנים, הוא יזכיר להם בפנים שלו כל פעם.
כל הזמן, כל ועדה שהם יגיעו, הוא יספר להם מה קרה.
רק תסביר לי, למה איתמר בן גביר, ממה שאתה יודע, לא מסכים, הרי זה פתרון קלאסי, לקחת מישהו שמתאים לשני הצדדים, וגמרנו את הסכסוך.
כי אתה לא תכתיב לי את מי להביא. אם אתה רוצה להביא את הבן אדם, אז מה זאת אומרת? אתה לא נותן לי את המקום הזה. אם אני מחליט, אז זה בסדר.
אז זה מה שאמרתי מקודם, אם היו את זה בחדר ביחד, והיו זה, והיו יוצאים בהודעת עיתונות משותפת, שהחלטנו ביחד לקחת את משה סעדה, היו פותרים את הבעיה.
אלא אם כן חושב...
בן גביר שמשה סעדה לא מספיק חזק.
או לא מתאים.
או לא מתאים.
מבחינתו, ואז הוא לא... כן, יכול להיות שזה הסיפור, כי אחרת, כמו שאתה אומר, שני הצדדים אמורים להסכים על מישהו חובש כיפה, בן אדם שעשה משהו בחיים שלו, כן. בן אדם שהביא
איזה המערכת,
סיפור... כמו... הביא סיפור רציני כן. נגד המערכת, ובן גביר הוא אמור להיות נגד המערכת.
נכון. לא, אבל אולי בן גביר משתנה היום, והוא בעד המערכת בכלל. יכול להיות
שאחרי שהוא כבר
אבל בוא תגיד לי, איך אתה יושן בלילה אחרי מה שאמר סעדה? אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו מה היה. משה סעדה היה סגן ראש מחש. זו בעצם יחידה במשרד המשפטים שמטפלת בתלונות על שוטרים סוררים. והוא בעצם סיפר שם שבעצם הכל מבחינתו, תן לי במילה אחת, מחור. כלומר, יש אנשים...
מתפרה ענקית.
מתפרה ענקית.
זה משהו, זה, המפכ"ל רוני אלשך פעל לטייח את החקירה של מפקד להעבר ב-33, שנחשד בעבירה. שי ניצן, לפי דבריו,
כן.
אני הכל אומר...
מה שהוא אומר, כן.
האיש שהאמת אינה נר לרגליו, כן, פרקליט המדינה, אתה מדבר, אתה לא מדבר על איזה
נכון,
שוטר זוטר.
נכון, על ילד, על איזה ילד.
כן, שוטר כן. שהוא לא עבר באדום, הוא כן עבר...
נכון.
אז אתה אומר, יאללה, שיקר, שילם 1,000 שקל.
יפה.
אתה מדבר פה על אנשים שהוא בחתימה אחת מחליט האם לחקור ראש הממשלה, לא לחקור אזרח מהשורה. והדבר הזה מטריד, והוא אומר שהמפכ"ל אימץ נורמות עברייניות.
זאת אומרת, זה ביטויים קשים ביותר.
קשים ברמה הכי גבוהה של מדינה.
ושים לב שאף אחד מהקואליציה לא דיבר על זה. למה לא על זה ועדת חקירה? אתה יודע מה? כמו מירון. מירון, עזוב, זה אסון בפני עצמו, לא משווה. אבל אומר, זה...
אני אגיד לך למה.
למה? כי מפחדים כולם.
כן, מפחדים. כי אם מה שסעדה אומר נכון, אז באמת הם מפחדים.
אז מי שיפתח את הפה עוד יכול להיכנס לחדר החקירות.
בדיוק, כזה. עכשיו, אתה לא מפחד, אני לא מבין. איך אנחנו יכולים לדבר על זה פה?
אני אגיד לך את האמת, אני תמיד אומר ללקוחות שלי, שאם משטרה מחפשת כל בן אדם במדינת ישראל,
היא תמצא משהו, לא משנה מעבר חצייה.
עכשיו אני אגיד יותר מזה, קח את בנקודה הזאת את ליברמן, וזה לזכותו במרכאות. 14 שנה, הוא היה מתחת לחקירה, בסוף לא היה כלום. אתה מבין שבן אדם 14 שנה, בן אדם נורמלי, לא מדבר על איווט ליברמן שיש לו, אתה יודע, אור של פיט.
יכול להיות שהוא ניקה גם, אני לא יודע.
הכל יכול להיות, אבל אני אומר, בן אדם רגיל, יש לו תיק פתוח, ואף אחד לא סוגר אותו, והכל בסדר. זאת אומרת, העננה הזאת...
זה לא רק העננה, הוא לא יושן בלילה.
הוא לא יושן בלילה.
10 שנים הוא לא יושן, מה יקרה מחר? ואם מחר יוגש כתב אישום? ואם מחר המשטרת... וחיפושים, והאזנות.
ועכשיו הוא פחד להתקשר לזרז אותם, כי אם תזרז אותם...
אומר מנדלבליט, בקולו, אומר...
הוא עצמו פחד מי
שהחזיקו אותו בגרון. אומר מנדלבליט בסיפור אחר, את אריה דרי אמרו לי הר, ולא הוליד אפילו אכבר.
נכון.
אומר, תגיד, זה לא נראה לך הגיוני שמצדיק ועדת חקירה, בדיקה?
ואף אחד לא מדבר על זה.
אתה יודע מה, לא ועדת חקירה? משהו בכנסת, תקימו ועדה רגילה.
נכון, ועדה, לא צריך ועדת חקירה.
תזמנו אנשים, נשמוע אותם.
זה הזוי.
נבצר מבינתי.
טוב, בוא נדבר קצת על קצת נושאים אחרים. דרך אגב, אתה שמעת על קיבלתי איזה שמועה שהחוף בנתניה, החוף הדתי בנתניה, יוגבל ל-1,000 חרדים. שמעת על זה גם?
שמעתי, ראיתי אותה.
אני לא יודע אם זה נכון או לא. אבל אם זה נכון, זה חרפה. אני אגיד לך, לא יכול להיות מצב שרק לדתיים יש מכסות.
חד משמעית.
באמת, מירון מכסות, וצריך שם לבדוק, אני לא אומר חס חלילה. כל מקום שיש חרדים, צריך לעשות מכסות. אם זה נכון, כי אני קיבלתי, גם אתה קיבלת את ההודעה הזאת.
נכון, אני חושב שיש מצב שזה מישהו הוציא את זה, כדי שלא יבואו עכשיו מכל הארץ לחוף החרדי הנפרד בנתניה.
לא, אבל היה כתוב בהודעה שצריך להתקשר, המסכנים האלה הולכים לקבל טלפון בפיקוח העירוני, תתקשרו, יקבלו עכשיו מכל רחבי העולם.
עשרות אלפי טלפון. אבל זה מחזיר אותי למה שדיברנו לפני הפרסומות.
כן.
בסוף, איפה הנציגים החרדים? אריה דרי עשה חוק מצוין שכניסה לחופים שהם משאבים ציבוריים של המדינה, חינם.
יפה.
אבל למה אין יותר חופים לחרדים? למה כדי שאדם דתי, לא רק חרדי, אגב, זה רק את ה-17 מנדטים האלה.
לא, 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 לא. כל בן אדם שירא אלוקים.
אני שמעתי גם על לא דתי, אבל לא משנה.
זה מה שאני אומר, נכון.
רוצה חוף נפרד. למה אין יותר חופים? לא יודע, משהו, אני חושב שאנחנו היום מתמקדים בהרבה דברים שהם, הרי כשפוליטיקאי חרדי עולה לרעיון פה ברדיו, כן. או בכל רדיו אחר, כן. או בכל ערוץ אחר, כן. מה שואלים אותו? יהיה 61? לא יהיה. מה תעשו? תלכו עם ביבי, ואם הוא לא יביא, תלכו עם גן. זה השאלות. אף אחד לא שואל אותו באמת על החיים עצמם, אתה יודע, על יוקר המחיה. לפעמים על יוקר המחיה, כן, זה תלוי באיזה יום, או מה כן, התוכנית הכלכלית, כי אתמול ביבי הציג תוכנית כלכלית, או שלשום, מה זה? אבל בפועל, בסוף, זה לא השאלות העיקריות ברעיונות,
נכון.
וזאת הבעיה.
אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק הבעיה. הח"כים החרדים לא מבקשים להצלול. זאת אומרת, זה נחמד להם השנה.
גם אין להם תוכניות כאלה. אתה ראית תוכנית כלכלית. אתה ראית ח"כ חרדי בעשור האחרון שהצהיר שהוא ידאג לחוף ונפרד. לא, זה לא העניין.
אבל זה בדיוק הבעיה של מה שאמרנו, למה החבר'ה בשוליים לא באים להצביע. אם תדאג למתקני ספורט.
אני אומר שגם בלי קשר להביא עוד מצביעים. הם, יש לך מצביעים? תדאג להם.
תדאג להם, שימור לקוחות קוראים לזה.
בדיוק, גם אם לא יכול, גם אם לא תביא יותר.
נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
אתה יושב שם כנציג ציבור, שליח ציבור, מקבל משכורת, לא יודע כמה, 30-40 אלף שקל, כן?
לא לדבר על כל ההטבות שיש.
בדיוק, ועוזרים, שאתה לא תצטרך לעבוד קשה. העוזרים ישלחו מכתבים לראש הממשלה.
אפילו את הצעות החוק הבנתי שהעוזרים עושים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה את כל ה...
ויש לך נהג, ויש לך רכב, ובסוף...
יש לך הרבה כבוד.
הרבה כבוד, ואתה מתראיין ועולה בפאנלים כל היום, ובסוף גם ביבי יגיד שהוא לא ראה את המכתבים על מירון, אז תדאגו גם לטרטר אותו, כי זה בדיוק העבודה שלכם.
תראה, אני ראיתי את התוכנית של נתניהו, לא משהו, אחי, זה נחמד, זה הולך ככה, זה הולך ככה, יותר את נקודות שזה. אחד, הוא הולך להוריד את מחיר הדלק, מרגש. שניים, הוא הולך להוריד את מחיר החשמל. שלוש, חינוך מגיל אפס עד
שלוש חינם.
ואני אומר, בוא, ביבי, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו לא מטומטמים. היית 12 שנה, לא יכולת לעשות את זה?
נכון.
מה אתה מבלבל את המוח?
גם על מערכת המשפט דרך אגב, איפה היית?
איפה היית? לא, כי אתה דיברת מקודם על אמסלם, שהוא אומר, היית 12 שנה, אני אוהב את הנאומים של אמסלם, תקשיב, זה חוויה.
אני חייב לומר לך שאמסלם בחלק מהדברים עוד כן עשה. אם כן? זה נבחר את הדירקטורים שהוא הלך לבגץ ונלחם כדי לפתוח אותה להכניס
שזה אנשים. יפה. זה
היה
לא,
כמה
לא.
דברים. כן. נכון שזה לא
אומר,
מושלם.
אי אפשר לעשות מושלם. אבל אני רק אומר שאתה קורא את התוכנית הכלכלית של הליכוד, אתה יודע מה, כמו שאתה אומר, העיקר יש תוכנית, כמו שאומר.
חלק מהדברים, דרך אגב, כבר נתניהו הבטיח בעבר, אבל לא קיים.
יכול להיות שעכשיו הוא רוצה לקיים.
בדיוק.
אבל תראה, איך. להוריד את הדלק הוא יכל להוריד, המחיר נכון. הבלו מטורף.
זה החלטה של
עכשיו, דרך אגב, את מחיר החשמל הוא לא יכול להוריד בכלל. היום ביררתי את הנושא הזה, כי תאגיד החשמל הוא תאגיד עצמאי, בכלל לא ממשלתי. זאת אומרת, כמו שהוא יגיד לבעל המכולת שלי, הוא לא יכול, אז זה פופוליסטי. אבל לפחות אתה יודע מה לזכותו אומר, יש משהו פופוליסטי. אנחנו כציבור חרדי לא מקבלים אפילו תוכניות מהח"כים שלנו, גם פופוליסטי, תיתן משהו פופוליסטי.
פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי של נתניהו, מתמודד בפריימריז בליכוד, והוא הוציא סרטון, שהוא תוך כמה שבועות, אחר כך הוא תיקן את זה לכמה חודשים, יש לו תוכנית איך להוריד את מחירי הדיור. ואני תוהה, על מה קיבלת משכורת עד היום, כשהיית יועץ של ביבי, כלכלי, לנושא הזה, מה עשית, פושע? אמיתי, לא הבנתי, למה לא טיפלת? אז עכשיו יתחילו עם התירוצים, היה מגבלות קואליציוניות, והיינו בסבב בחירות, אבל כל התירוצים האלה בסוף לא עוזרים לאנשים
שלו. אז זאת אומרת, גם יכול להיות שאותם בעיות יהיו לך אחרי הבחירות, אז למה להצביע לך?
מה השאלה? לא הבנתי. מה כל בר דעת מבין? אני לא מבין.
עכשיו, תראה, אני לא יודע איך אפשר להוריד כאן. אני לא חושב שמישהו יכול להוריד את המחיר, אלא אם כן יהיה כאן מיתון לא נורמלי. אבל
אני מסכים שיכול להיות שאם כולם יתגייסו, יהיה אפשר לעצור את המחירים.
לפחות.
יפה, תעצור אותם לכמה זמן.
זה המינימום, זה המינימום, נכון.
לא מצפה עכשיו שהמחירים ירדו למיליון שקל לדירת 4 חדרים בתל אביב.
למרות שזה לא היה רע. למרות שזה לא היה רע לכולנו.
לא יודע, אולי חברות יקרסו, אני לא יודע, אני לא כלכלן.
אני חושב ש...
אבל אנחנו רוצים אנשים שמבינים בזה.
אם אתה שואל אותי כשר האוצר לעתיד, ואני מחכה למישהו שיציע לי להזמנה, קודם כל, במנהל מקרקעי ישראל צריך להיות כמו בארצות הברית, במנהטן. אתה מגיש בקשה להיתר, 3 חודשים יש לך היתר. לא יכול להיות מצב שיש לנו שטחים פה במדינה, ויש לנו שטחי מדינה שלם אין מחלוקת, שלוקח 10-15 שנה להפשיר אותה. לא יכול להיות.
לא יכול להיות מצב שאנשים זכו במחיר למשתכן, בימי כחלון, לפני 3 ו-4 שנים, ואדם אין היתר, עזוב אין דירה,
נכון,
אין היתר.
אין היתר.
תגיד, זה נראה לך הגיוני?
לא, זה לא נראה
מוכרים
הגיוני.
מוכרים לאנשים חלומות, ואנשים, ועכשיו, אנשים
הוא מסתובב
קויים,
עם נייר,
הוא לא יכול
מסתובב,
לקנות.
הוא לא יכול לקנות, כן, כי הוא יאבד את הזכאות, כאילו.
יפה, ואולי,
נכון.
זה דברים לפעמים ש... אבל מה התקווה הגדולה שלנו? שהפעם זה ישתנה, אנחנו הולכים למערכת בחירות.
הפעם זה הרגשה להיות או לחדול, ממש. זאת אומרת, הרגשה שחסר לאנשים לא הולכת להצביע. תלכו, לא יודע למה תצביעו, לכו
להצביע.
חייבים.
הפגיעה הגדולה ביותר תהיה אם בסוף ייבחרו, יהיה 61 נהיה ולא יקרה כלום. ואנחנו נגיע לעוד מערכת בחירות אחר כך, ונגיד...
זה יהיה נורא.
זוכר שדיברנו לפני שנתיים ושלוש בתוכנית, על כך, הנה, לא קרה שום דבר. ותאמין לי שגם לפנינו דיברו על זה ולא קרה שום דבר, לצערי.
אבל לא יודע, יש הרגשה של שינוי באוויר.
שהפעם זה שונה.
דרך אגב, אתה שמת לב שנפתלי בנט נעלם. לגמרי, אחי, לגמרי. כאילו, הוא לא השאיר מורשת.
הוא היום, אני חושב, ראש ממשלה חליפי.
הוא לא, אפילו לא חליפי, הוא לא מגיע. הבאתי קצת בדיכאון.
כן?
קצת בדיכאון. יכול להיות בדיכאון, תראה, פתאום. א', נגמרו לו חיים. ב', יכול להיות שאלה שעטפו אותו, אמרו לו שכל העם אוהב אותו, רק בעצם זה התקשורת נגדו. ביום שהוא הולך למכולת, לא נותנים לו בהקפה. אז אני לא יודע.
הורידו את כל המחסומים, ראיתי ליד הבית שלו.
כן, גם החברה שלו קרסה, החברה הראשונה שהוא עבד בה קרסה. זה נשמע כמו הממשלה שלנו.
הכל ביחד התרסק?
הכל. לא יודע אם התרסק. ירה, פיטרו, 200-300.
אתה חושב שהיום שהוא יושב בבית אומר, חבל שהלכתי להרפתקה הזאת, או היה בסדר שהלכתי?
אני נורא, אני חושב שהוא אומר לעצמו, הייתי צריך לעשות את הדברים קצת אחרת. אם הוא היה קצת משנה את הפאזה, קצת עם הליכוד, לא יודע.
אבל לא היה לו אפשרות אחרת. זה או ממשלה כזאת, או אולי, ביבי לא היה נותן לו בחיים.
אני לא יודע, הוא שרוף. אני לא רואה אותו חוזר, עושה קאמבק.
גם לא עוד 10 שנים? אני שמעתי לפני כמה שנים, 2-3 אנשים, אומרים, מתגעגעים לאהוד אולמרט, מתגעגעים לזה.
אף אחד לא מתגעגע לאהוד אולמרט, בוא נירגע, ומי שמתגעגע אולי בעיריית ירושלים, לכל מיני דברים שהוא עשה שם. חוץ מזה, לא מתגעגעים לאולמרט, ואני אגיד לך יותר מזה, חוץ מביבי אני חושב, ורבין לפני, הם היחידים שעזבו מרצונם, רבין לא כל כך מרצונו, כי היה לו חשבון הדולרים. אבל ביבי אז בזמנו שהוא הפסיד.
לא, חשבון הדולרים הוא לא היה חייב לעזוב.
כן, אבל זה היה אז נורא, זה היה לא בזמני, אבל הבנתי שזה היה קטסטרופה למי שיש דולרים, אתה מבין? היום זה קטסטרופה למי שאין דולרים. אבל אני רק אומר שביבי היחיד שעשה את זה, אני לא רואה את בנט מצליח לחזור עוד הפעם, אבל אתה יודע מה, תדבר איתי עוד 9 שנים, ואנחנו נחליט מה אנחנו עושים. טוב, נצא לעוד הפסקה אחת פרסומות, ואנחנו חוזרים. טוב, חזרנו לחלק האחרון. בוא נדבר, אנחנו כל הזמן מדברים על הימין, מדברים על הדתיים, דיברנו על מיליון נושאים. בוא נדבר קצת על השמאל. תראה, השמאל גם לא משהו...
יש עדיין שמאל בארץ?
א', יש שמאל. אני רק רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח שמרץ והעבודה לא מתאחדים. ברמה הבסיסית אני חושב שזה טוב, כי כל מי שלא מתאחד מפסיד קולות. השאלה היא באמת בסוף, בסופו של יום, הם לא יתאחדו. זאת אומרת, מרב מיכאלי כבר ראיתי שהיא נקמנית חבל על הזמן עם הסמנכ״ל, אני יודע...
מנכ״ל המפלגה שהיא...
רק התמודד מולה, יום אחרי זה ניסתה לצ'קמק לו את הראש, לבטל, ובסוף הפסידה. ובסוף עוד הפסידה. זה היא. מצד שני, במרץ גלון בטוחה שבלעדיה אין עולם, זאת אומרת, זה טוב ובואו, זה היא הגברת. מצד שלישי, אתה רואה בימין השקד, הבנתי שזאתי אתמול התפטרה, שירלי פינטו.
הודיע שלא תתמודד תשובה.
והלב נקרא לי, כי הרי שקד הייתה צריכה לקבל 20 מנדטים, ובגללה כנראה לא תבוא את אחוז החסימה.
כן.
יש את הבלגן. זאת אומרת, זה לא רק בימין. השאלה היא, תראה, אני חושב ש... וזה אני רוצה כן לשאול אותך, אני חושב שגנץ עשה עסקה גרועה ביותר. זאת אומרת, זה שהוא לקח את, איך קוראים לו, את גדעון סער, אני חושב שזה רק פגע בו. אני לא רואה יתרון. תסביר לי מה היתרון.
אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני חושב שגנץ עוד לא סיים את מסע הרכש שלו. זה קודם כל. אם הוא סיים, וזה המצב באמת ביום הבחירות...
כן, אבל מסע הרכש שלו זה אומר שאלה שנמצאים הולכים אחורה.
לא. בסוף המאבק העיקרי פה הוא לא על מספר המנדטים שהוא יביא, אלא מי יהיה ראש הממשלה.
נכון.
ראש הממשלה הבא, הכוונה מי הולך ראש בראש עם נתניהו.
יפה.
כרגע זה נתניהו מול לפיד.
נכון.
וגנץ מנסה להיכנס לתווך הזה,
נכון.
ולהוציא את לפיד מהמשחק. עכשיו, ברגע שאתה בא ואומר, החרדים לא יכולים לשבת עם לפיד, אז קודם כל האופציה מבחינת החרדים, זה גנץ, יפה, זה או נתניהו, או גנץ. עכשיו בוא נדבר על הציבור הכללי.
יפה.
גם שים לב שזהבה גלאון, שכבר הכריזה על עצמה ראשת מרץ עוד לפני שנבחרה, רצה מהר לפגישות כולם, ונפגשו איתה, גם בני גנץ וגם מהר לפיד. למה? כי הם, כל אחד צריך את הקמצוץ, הכרה וקולות ותמיכה ביום שאחרי. זה לא רק במערכת הבחירות, אלא גם ימליץ עליך, וזה המשחק. ולכן אני חושב שהעסקה שגנץ עשה היא עסקה של כמה אצבעות יהיו לי.
כן, אבל מצד שני זה מרחיק, רגע, רק אני אגיד לך, okay. זה מרחיק את מרץ. כי אם יש לו את גדעון סער והחבר'ה שלו, שהם ימניים, הוא מתרחק ממרץ,
אין
גנץ.
אין ימין, זה מה שאני בא לומר, אין ימין ואין שמאל. המוטו שלנו עכשיו במערכת הבחירות הזאת זה גוש, רק לא ביבי וכן ביבי.
עדיין נשארנו, עדיין
אחרי שאנחנו נהיה בממשלה, אנחנו נגיד, אלה ימין בממשלה, אלה שמאל בממשלה, אלה רוצים ככה, וכבר לימדה אותנו הממשלה הנוכחית, שגם אנשי ימין הצביעו על דברים של שמאל, ולהפך, גם השמאלנים. ולכן אני אומר, אנחנו עכשיו, עד שנתניהו לא יוצא מהמשחק, אנחנו במשחק אחר לחלוטין.
אנחנו בטוב ובוא ביבי לא ביבי.
בדיוק, כל המערכת הפוליטית היא ביבי או לא ביבי, ורק אחר כך מסתכלים מי שמאל ומי ימין. ולכן, אם זה כן ביבי או לא ביבי, גן צריך לעקוף את כולם במנדטים, ואם הוא לא מצליח, אז לפחות במספר הממליצים לראשות הממשלה אחר כך, כדי שגם אם אין להם 61 להם, הם צריכים לסחוט את נתניהו, וגנץ הוכיח שהוא יכול לשבת עם נתניהו.
אבל בוא נניח שלגנץ יש 8 מנדטים. אתה חושב שהוא יכול לעזוב את הממשלה?
אני חושב שהוא צריך לעזוב את ה... באמת, הוא צריך להתפטר. אבל זה לא יקרה, להערכתי הוא לא יביא 8 מנדטים.
יביא יותר?
יביא הרבה יותר.
וממי הוא ייקח? זאת אומרת, ממי זה יישאב המנדטים שלו?
מלפיד,
אתה חושב?
כי המאבק העיקרי שלו זה רק בלפיד. הוא לא נאבק עם נתניהו. אם הוא יוצא בתקשורת נגד נתניהו, זה כדי למשוך עוד קולות.
אבל לא, אבל זאת אומרת, הקהל יד שלו זה החבר'ה של לפיד.
החבר'ה של לפיד וציבור ימין שהוא ממילא לא ביבי. כלומר, אלה שכבר ממילא לא הצביעו לביבי או לגוש ביבי, כי ההצבעה היום היא אסטרטגית, אין מה לעשות.
נכון.
גם השסניקים, הרי למה אריה דרעי מחבק את ביבי בצורה, צריך אריה חזק. שוב, זה להביא אנשים שבאמת הראש להם זה ביבי.
שקצת מסורתיים.
והם רוצים על הדרך לחזק את הגוש.
מצד שני, אני רק חושב עכשיו על מה שאתה אומר, ונהיה לי כאב ראש, ואני אגיד לך, אני חוזר למצב הביטחוני.
למה?
כי יוצא כרגע שראש הממשלה שלנו, שזה יאיר לפיד, בעצם צריך לעבוד יד ביד עם גנץ, שכל אחד מהם רוצה להראות כמה השני הוא יותר דפוק וכמה הוא ייקשל, והם מנהלים לנו את הביטחון היום.
חד משמעית שהמצב הזה הוא לא אידיאלי, אבל זה תמיד בפוליטיקה, ראינו אנשים שלא אהבו זה את זה.
אבל זה עניין של ראש בראש, עזוב שלא אוהבים.
רבין ופרס לא אהבו זה את זה.
תלוי, זה היה תקופות, היה תקופות.
רוב הזמן, רוב הזמן.
אבל אני רק אומר, כרגע שבאמת זה להיות או לחדול מבחינת שניהם, זאת אומרת, כל אחד מהם רוצה לראות את הרע של השני.
אתה יודע מה ההבדל אבל?
נו.
לפיד כבר נהיה ראש ממשלה. וגנץ עדיין לא, ולכן גנץ, אני חושב, רץ למרחקים יותר ארוכים. גם אם הוא לא יצליח בקדנציה הזאת, הוא רואה...
הוא יחכה.
לא יום שאחרי ביבי, לא יום שאחרי לפיד.
כן.
גנץ נמצא בפוזיציה טובה, הוא גם דרך אגב סתכל על כל הפרשיות, שהוא טפלון כזה, הוא לא נדבק בו דברים, שעושה... יאיר לפיד גם תדמיתית, הוא בסך הכל...
הוא שדרן רדיו.
יש לנו סיכוי, אבל הוא שדרן רדיו. בואו, הוא לא איזה בן אדם, הוא לא מצביד דגול, הוא לא בן אדם שעשה משהו בחיים שלו, שאתה אומר, תשמע, הוא היה שגריר באום בגיל הזה.
הוא לא היה כלום, נכון.
ואת זה הוא לא יכול לשנות, זה כל ההבדל ביניהם.
זה הוא לא יכול לשנות.
גנץ יכול לשנות את העתיד הפוליטי שלו לפחות קדימה, אם לא אחורה.
וגם אין לו מזל. אני אגיד לך למה אין לו מזל. אתה יודע למה אין לו מזל? שגם כשיש כבר איזשהו ישיבה ביטחונית, גם שם לא עובד דואל. תקשיב, זה צריך להיות מומחה עולמי לעניין הזה. טוב, הזמן שלנו תם, זה לא להאמין.
מה? כבר נגמרנו
הזמן? הזמן שלנו תם, כן. אישי גדסי, הענק...
איתי גדסי.
איתי גדסי, אישי גדסי, אתה רואה את זה? איתי, אני מודה לך מאוד 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 על זה שהגעת לתוכנית.
תודה רבה, היה לי לעונג.
שבוע הבא אתה איתי עוד הפעם, כי איציק עדיין בחופשה.
בעזרת
השם. אני רוצה להודות לטכנאי אורי כהן, ותודה לסטיפלת.
אבל אני לא מכיר את הקונספט הזה, שלחו לנו הודעות ככה תגובות באתר או באפליקציה, שנוכל...
לבריאות, היופי אצלנו.
אצלך זה חד כיווני. אוקיי.
שתיים, זה לא משנה מה יכתבו. אנחנו אומרים מה שאנחנו רוצים.
לא, זה ודאי, אבל זה כיף לראות.
חד משמעית, אתה תקבל, אני מבטיח לך, ואני רוצה להודות באמת לכולכם, שכולם שבת שלום. אחרינו, הרב אברהם יוסף, בתוכניתו החשובה, שבת שלום לכולם.
שבת שלום.